העמק הדיגיטלי, שעה על טכנולוגיה ואנשים, עם הפרופסור עופר עציון.
שלום לכל המאזינים, האורח שלנו היום הוא אבירם פרייברג, חצי מקומי, תושב אילניה, קרוב לכאן, ומוזיקאי רב תחומי. בואו נדבר על מה זה מוזיקאי רב תחומי, באיזה תחומי מוזיקה אתה עוסק?
שלום, שלום עופר, שלום לכולם. אני נגן, נגן קרן, זמר בעל הכשרה קלאסית, אופראית, זמר בריטון, מלחין, מורה, חוקר, תלמיד דוקטורט באוניברסיטת חיפה.
כן. אז בוא נדבר על כל אחד לחוד.
אוקיי.
קודם כל התחלת להגיד שאתה זמר. אתה זמר אופרה?
גם.
מה אתה שר? זאת אומרת, רק קלאסי או דברים אחרים גם?
בעיקר קלאסי. הדברים הלא קלאסיים שאני שר זה שירים ישראלים, שירי ארץ ישראל, כן.
ואתה מופיע במסגרת של אופרה?
גם.
מה המצב של אופרה בישראל בכלל?
וואו, רק אתמול הגבתי על איזושהי שאלה בפורום אינטרנטי, שאלה זהה בפורום אינטרנטי, שהדיון שם ממש גלש וכלל הרבה אמוציות.
כן, כי למשל, מירי רגב, שרת התרבות, הייתה דעה שהאופרה לא צריך להשקיע בה פחות, כי היא משרתת מתי מעט, ואנשים אחרים רוצים מוזיקה מסוגים אחרים.
אין בעיה עם זה שיש סוגים שונים של מוזיקה, ובאמת שמתאימים לקהלים שונים, וגם אני חושב שאין גם גבול ברור, לא בהכרח צריך להיות גבול ברור בין הקהלים השונים. אני חושב שקהל שאוהב מוזיקה מסוג מסוים יכול גם לאהוב מוזיקה מסוג אחר. זה לא בהכרח אומר ש...
כלומר, יש אנשים
שזה שני מחנות שונים.
גם אופרה וגם מוזיקה תיכונית.
יכול להיות, יכול להיות. דבר שני, בישראל יש בית אופרה אחד, האופרה הישראלית, בתל אביב. ויש גם הפקות אופראיות עצמאיות, ויש הפקות של תזמורות שהן הפקות קונצרטנטיות, זאת אומרת ללא בימוי או עם בימוי תפאורה ולבוש חלקיים, מרומזים. אז הפקות כאלה יש לפילרמונית, שהפקות מאוד מעורכות, מאוד טובות מבחינת איכות הסולנים, הזמרים הסולנים שמגיעים אליהן. וכמובן מבחינת רמת הביצוע של התזמורת, שהיא תזמורת הדגל של ישראל. יש בה סימפונית חיפה, שתי הפקות כאלה בשנה. יש מפעם לפעם רשות השידור, אני חושב בפסטיבל ישראל עושה משהו כזה. יש פסטיבלים. עכשיו, אין, ותזמורות יותר קטנות, תזמורות קאמריות, הקאמרית הישראלית, הקאמרית, תזמורת נתניה, הקאמרית הקיבוצית, קמרת ירושלים, כל התזמורות האלה עושות הפקות. יש גם כמובן אופרות ברוק, שגופים שמתמחים בביצוע מוזיקה, מוזיקת ברוק, כמו תזמורת הברוק ירושלים, או אנסמבל ברוקדה, עושים. כך שיש, יש יצירה. לגבי בית אופרה, יש בסדר גודל של המדינה שלנו, מבחינת רמת, מבחינת מספר האוכלוסין, מבחינת הצריכה של התרבות ופלח האוכלוסייה שצורך את התרבות הזאת, אין מקום לעוד בית אופרה. אופרה זה גם הפקות מאוד מאוד יקרות. זאת אומרת, כי זה תזמורת, סולנים, מנצח, תפאורה, תלבושות, תאורה, הגברה, כל מה שאפשר.
שילוב של תיאטרון ותזמורת.
כן, אומנות חזותית, אומנות, אז יש שם תיאטרון, יש שם אומנות פלסטית, אל כל ההיבטים שלה, יש שם כמובן את המוזיקה, במקום הראשון בעיניי. אז אלה הפקות מאוד מאוד יקרות. והאופרה יש לה גם מה שנקרא פעילויות חינוכיות ופעילויות outreach לפריפריה, לילדים ונוער, והאופרה הישראלית בעצם היא סוג של מונופול שעושה את כל ה... שולט באמת בכל המגזרים האלה.
ומבחינת ביקוש, האופרה מחזיקה את עצמה או שהיא מסובסדת?
כל גוף אומנותי בארץ חייב סבסוד, ואנחנו עוד במצב מאוד מאוד גרוע, מדובר היה... אני לא חושב שאנחנו אפילו ב-0.1%, אנחנו אפילו לא בפרומיל מהתקציב הממשלתי. של תמיכה בתרבות, אני לא מדבר על אופרה, אני מדבר על כל התרבות, שזה תיאטראות, כל פעילויות המוזיקה,
קולנוע.
בלט, קולנוע, אנחנו אפילו לא מגיעים ל-0.1%, אנחנו משהו כמו 0.04 או 0.05.
ואיך זה עומד יחסית למדינות אחרות בעולם?
תראה, בארצות הברית כמעט ואין בכלל תמיכה ממשלתית. הכל מאומן מהכנסות ומתורמים, ממצנטים שמחזיקים את המוזיקה, את התרבות, אבל גם הרבה גופים, כמו בנקים, כמו גופים פיננסיים מובילים, כמו חברות, הייטק מובילות, מבינים שזה גם חשוב לפי-אר שלהם וגם תורם לחברה, וגם הם כמובן יכולים להזדקות על זה ולקבל החזרי מס על תרומות, שזה דבר שבאמת מניע את הדבר הזה. אז יש לנו את ארצות הברית מצד אחד, ומצד שני יש לנו את גרמניה, ששם התמיכה היא 1% אפילו יותר, ששם באמת... וגם שם, שזה כאילו המצב, זה החלום הרטוב של כל הגופים, כל גופי הביצוע האומנותיים בעולם אולי. אז גם שם, לא כל דבש, ויש גופים נסגרים, גופים מתמזגים, ימי השיא כבר עברו. ועדיין זה מודל שכדאי וצריך לשאוף אליו.
ואתה, יש לך איזושהי יוזמה לנושא של אופרה פרינג' בצפון. מה זה אופרה פרינג'?
נכון. טוב, אופרה פרינג' היא כל מה שאופרה היא לא. זאת אומרת, השפה היא אותה שפה.
של תיאטרון פרינג' אבל לא אופרה פרינג'.
השפה היא אותה שפה. השפה המוזיקלית דומה, הצורת השירה, אופן השירה דומה, אבל... התקציבים כמובן, כמו בתיאטרון פרינג', התקציבים מאוד מאוד דלים.
בדרך כלל בתיאטרון פרינג' הצגה לשחקן יחיד הרבה פעמים.
זה מאוד חסכוני, כן. אבל לאו דווקא, יש גם קבוצות שלמות, יש ציפורלה, יש כן. קבוצות אחרות שעובדות.
אבל זה הפקות הרבה יותר זולות מהתיאטרון המסחרי הממוסד.
הפקות מאוד זולות, עכשיו, כשאני אומר, משתמש במילה זול, אני מנטרל אותה מקונוטציות שקשורות לאיכות. הפקות מאוד איכותיות ומקצועיות, רק שעלות ההפקה שלהם נמוכה מעלות ההפקה של הפקה בתיאטרון רפרטוארי או תיאטרון מסחרי.
אני למשל מנוע לתיאטרון העירוני חיפה כבר שנים, והוא מריץ את ההצגות פרינג' שלו בבמה ג', אם אתה מכיר שם מעל הספרייה באולם כזה שנראה כמו כיתת בית ספר.
אני יודע שתיאטרון חיפה גם פותח את שעריו לקבוצות, והתמחור הוא בהתאם, יש... כרטיסים ששווים לכל נפש, פחות או יותר.
אם נחזור לאופרה פרינג', אז אולי תסביר את המושג.
זו כל יצירה אופראית, זה יכולה להיות יצירה ממיטב רפרטואר הסטנדרטי, שמועלית בכל בית אופרה מקצועי. יכולה להיות גם יצירה מקורית, יכולה להיות גם יצירה מקורית בת זמננו, יכולה להיות גם יצירה, יצירות לא ידועות או פחות ידועות של אומנים ידועים, או יצירות לא ידועות של אומנים לא ידועים מהעבר. כשמשתמשים באמצעים הקיימים על מנת להעביר את המסר.
ומה עושה את זה פרינג'? כי עד עכשיו אמרת שמה דומה, עכשיו מה שונה?
הפרינג' הוא טוב, אז אולי אני אספר סיפור אנקדוטי קצת על השאלה הזאת, שקשור לשאלה. שלפני שנים, בגלגול הראשון של הרעיון להקים תיאטרון אופרה פרינג' בצפון, פניתי לכל מיני תיאטרות פרינג' קיימים, פעילים בצפון. הגעתי גם למרכז התיאטרון האלטרנטיבי בשלומי, דיברתי עם פבלו זלצמן, והוא הייתה לו שיחה מאוד נחמדה, ואז הוא שאל אותי, אבירם, אם אפשר היה, אם היו נותנים לך עכשיו את האפשרות להעלות את האופרה שלך, בבית אופרה גדול, עם כל התקציב, עם הזמרים, עם הקאסט האופטימלי, עם כל ה... תלבושות ותפאורה והכל, הכל לפי הרצון שלך, היית עושה את זה? ואז השבתי שכן, משום שאני רוצה, אני חושב כמו רוב היוצרים, שהיצירה שלנו תתממש, תצא, לא תישאר במגירה, אלא באמת תצא ותיגע ותגיע לקהל הרחב. ואז הוא אמר לי, אז אתה רואה, זה הבדל בינינו. לנו כיוצרי פרינג' יש שפה, שפה שהיא שפת פרינג', שפה תיאטרלית שהיא שונה, היא לא, הפורמט הזה לא יעבוד בתיאטרון גדול. וזו הייתה היצירה הראשונה שלי, אנחנו מדברים עכשיו על... הלחנתי את היצירה ב-2005, היא בוצעה ב-2007-2008, ואנחנו נפגשנו לשיחה הזאת ב-2009-2010. ומאז, בפרק הזמן שעבר, באמת, גם היצירות המאוחרות יותר שכתבתי, שונות במהותן מהיצירה הראשונה הזאת. ואני, ברור לי לגמרי שהן לא מיועדות לקהל הרחב. מה זאת אומרת לקהל הרחב? אני רוצה שהן יגיעו לקהל הרחב. אבל אם יפיקו אותן באולם של 1,500-2,000 איש, הן תאבדנה את האפקט שלהן. הן תאבדנה את האינטימיות, את התקשורת האינטימית שמאפיינת אותן. הן נוצרו בפורום קטן. הן אינטימיות בהגדרתן, ואם אתה רוצה לקרוא לזה שפה תיאטרלית, או מה שמאפיין, כל מאפיין שלהם, אז בוא נקרא לזה בשפה התיאטרלית שלהם, למרות שאני לא יכול, לא יודע למה הכוונה כאן. אבל לא, הן לא יעברו טוב בבמה גדולה.
השאלה היא מדוע, כי אם נשווה שוב לתיאטרון פרינג', אז בתיאטרון פרינג' בדרך כלל לא תמיד יש צוות יותר קטן, יש שחקנים, השחקנים אחרים, זה לא בדרך כלל אותם שחקנים שמשחקים על במות מרכזיות, והתפורה היא הרבה יותר, הרבה פחות מושקעת, אז זה בעצם מה שמייחד את זה ש... נותנים את זה באולמות קטנים. מה מייחד את האופרה פרינג' מבחינה הזאת?
הייתה פעם תערוכת אומנות שהכותרת שהייתה דלות החומר. ואני, טוב, המחסור הוא אבי ההמצאה, כן? אז זה שדברים נעשים בתקציב נמוך, זה לאו דווקא הופך אותם לזולים, זה לאו דווקא הופך אותם לעלובים, זה להפך.
זה האתגר.
זה האתגר, האתגר הוא באמת, אם התפאורה היא מרומזת, אז זה מצריך אותך כמבצע להיות הרבה יותר גמיש והרבה יותר וירטואוזי, מבחינת האפשרות שלך להביע בסטינג המוגבל שיש לרשותך, מגוון שלם של רגשות, רעיונות, וגם מבחינת הקהל, זה מאתגר, זה גורם לקהל. זה מאתגר את הקהל אם יש תפאורה מרומזת או אין בכלל.
כן. טוב, נעשה הפסקה כרגע כדי לשמוע קטע. האדונית והרוכל שביקשת להשמיע, אולי תספר לנו משהו על היצירה הזאת?
אדונית והרוכל, סיפור קצר מאת עגנון, כמובן. עכשיו, יש לו כמה גרסאות, יש לו גרסאות תיאטרליות, יש גרסה טלוויזיונית, לפחות אחת. יש לו גם גרסה אופראית של חיים פרמונט שהועלתה באופרה הישראלית ב-2015 כמדומני. עכשיו אני כתבתי את היצירה ב-2015 לפני שנכתבה, או פחות או יותר בשעה שחיים פרמונט עמל על היצירה שלו, כך שאין אין שום קשר בין היצירות. גם העיבוד, הטקסט, אני איבדתי את הטקסט לעברית, לתמליל אופראי, מתוך הסיפור. אני שמעתי מהסיפור את התיאורים ואת תפקיד המספר, והותרתי את הדיאלוגים, והשתמשתי בשפה הגנונית, כתבה כלשונה. ואני חושב שהדבר המדהים הוא, בעיניי, שגם שקוראים את הדיאלוגים, גם שקוראים את הדיאלוגים, רואים כמה האפיון הדמויות של עגנון באמצעות הדיבור, באמצעות ההיגד שהוא נותן לדמויות שלו, כל כך חזק וכל כך אפקטיבי, שגם כשיש לך את השלד הזה, בלי שום תוספת, הוא עדיין אפקטיבי.
טוב, בהמשך נשמע קטעים נוספים מיצירותיך, ועכשיו נשמע את הקטע מאדונית והאוכל.
בשמחה.
בתוך מאייך
מאייך אחיך אם אני אוכלת ושוטה אם איני אוכלת ושוטה די לך שאתה איך החסרי מכלוק וגזונותיך מצויים בכל עת
אמת שאני אוכל ושוטה וגזונותי מצויים יותר מבכל הימים אף על פי כן מתהווה אני לדעת מכאן את מתפרנסת ומכאן את ניזונת על שולחנך לימי אינה צועדת ואף מחוץ לשולחן לא ראיתי אותך לא אוכלת ולא שותה אפשר יש מתקיים בלא אוכילה ושתייה
מבקש אתה לדעת מה אני אוכלת ומה אני שותה דם אנשים אני שותה ובשר הדם אני אוכלת
חזרנו לתוכנית העמק הדיגיטלי עם אבירם פרייברג, והשיר, הקטע הזה ששמענו, על האדונית והרוכל, איפה הוא עולה?
אוקיי, כן. זה הוא עלה בשיתוף פעולה עם תיאטרון הסטודיו, שהוא תיאטרון פרינץ' חיפאי, בבימוי במאי הבית.
כן, ראינו פה את יונתן באחד התוכניות.
אז בבימויו של יונתן שוורץ, במאי הבית של תיאטרון הסטודיו. אתן קרדיט גם למבצעים. הזמרים ששמענו הם איילת כהן סופרן בתפקיד האדונית, ואלכסנדר סשה יגודין בתפקיד שוטנור בתפקיד הרוכל, ובפסנתר ניגן תבור גוכמן.
הזמרים הם אותם זמרים ששרים באופרות רגילות?
כן, גם. כן.
כן, זאת אומרת, לא התפתחו זמרים בניגוד לשחקנים שהם משחקים פרינג' רק פרינג', אין היום זמרים ששרים רק אופרה.
יש התמתחויות, יש זמרים, היצירה הזאת היא יצירה של קונטמפוררית, שהיא נכנסת כאילו לז'אנר העכשווי, ואז אתה יודע, יש דברים יותר מודרניים, יש דברים יותר אוונגרדיים, יש דברים יותר מלודיים. היצירה הזאת נכנסת לקטגוריה של מוזיקת בת זמננו, ויש אומנים שההתמחות שלהם היא בביצוע יצירות בנות זמננו. אבל בהכשרה, כל אחד, אז בוא נאמר שזו תת התמחות, זה סוג של התמחות בתוך ההכשרה הקולית הקלאסית, אבל ההכשרה הקולית הקלאסית מאפשרת לזמר הקלאסי לשיר בעיקרון, בכל סגנון, וכמובן שאז יש גם העדפות אישיות, גם התאמות של גוון הקול, סוג הקול, לרפרטואר מסוים. כן.
אתה גם שר את האופרות שאתה כותב?
חלילה.
לא, אתה עושה פעוד.
חלילה, אני רוצה שיהיה לי את האוברוויו של ה... אני לא יכול גם לשיר. הרי יש גם שחקנים במאים. אני לא רוצה להיות שחקן במאי. אני רוצה להיות או מבחוץ, כיוצר מבחוץ שיכול להעיר מבחוץ ולהנות מבחוץ ולחוות את היצירה מבחוץ, או אם במקרים בהם אני מופיע כמבצע, אז כמובן לא, ולא ביצירות שלי.
כן, כי דווקא בשנים, בעשורים האחרונים, אם נדבר על הסוגה של המוזיקה הקלה, אז יש את האופנה של הסינגר סונגרייטר, ש... בניגוד לעבר שהיו התמחויות, היו כאלה שכותבים, והיו כאלה ששרים, היום אנשים שרים את השירים של עצמם, ולא תמיד אגב בצורה טובה.
כן, אבל אז, נכון, אז הם אולי לא בהגדרה זמרים, ואולי לא בהכשרה הווקליסטים הכי טובים שיכולים לבצע את השירים שלהם, אבל זה לא העניין. העניין כאן הוא להעביר משהו מאוד אותנטי ומאוד אישי, שהיוצרים יצרו. ואז באמת ההתייחסות לטקסט היא מאוד אישית, לרוב זה אנשים שגם כתבו את הטקסט בעצמם, התייחסות המוזיקלית היא מאוד אישית, והאיכות של הביצוע היא זניחה כאן במכלול הכללי.
ואם באמת נדבר על הנושא הזה, בזמרי אופרה יש להם הכשרה מסוימת, נכון? והם ממש צריכים לדעת לשיר, מה צריך להיות להם קול, בניגוד לזה ש התפתח שוב בזמר הקל, שפעם זמרים היה להם קול טוב, היום זה פחות קריטריון.
כן, אבל אני לא רואה בזה משהו, אני לא רואה בזה פסול, אני לא רואה בזה משהו רע בהכרח. זאת אומרת,
זמר היום יכול לשיר...
זו רוח התקופה.
זמר היום יכול לשיר בקול צרוד ולא נעים לאוזן.
לגמרי, אבל זה אפקט, זה משהו ש... וזה גם העניין שהמדיה היא פחות חשובה, מה שחשוב הוא המסר. בציידגייסט שלנו היום, מה שחשוב הוא המסר, ואמצעי העברה שלו הוא שולי, משני. יש כאן גם משהו שאולי קשור לנושא של תקשורת המונים, של הזמינות של המדיה. שבעצם כל אחד שיש לו רעיון, כל אחד שרוצה להגיד משהו, יכול לעשות את זה. אין כאן שום הגבלה. אנשים יכולים להקליט את עצמם באולפן הביתי שלהם, וגם לא צריכים להקליט, לא צריכים להוציא תקליט, לא צריכים להשקיע בפרסום. אתה מפיץ את זה ביוטיוב, ברשתות חברתיות, ואתה הופך ללהיט ויראלי, וזה בסדר. זה בסדר, כי זה שיקוף של איזשהו הלך רוח תקופתי. שפשוט מותיר פחות מקום לאנשים שהיו אולי במרכאות יותר מקצועיים, כי זה היה רק דבר אחד שהם עשו. הם לא כתבו את השירים, הם לא כתבו את המנגינה, הם לא הקליטו את עצמם, הם לא עסקו בשיווק ופרסום, הם רק שרו, הם רק היו הכלי להעביר באמצעותו את המסר שאנשים אחרים פזמונאים, משוררים, מלחינים, כתבו.
לומר, באופרה זה לא עובד, נכון? באופרה אתה צריך קול.
זה, it comes with the territory, כן.
מה ההכשרה של זמר אופרה? מה הייתה ההכשרה?
ההכשרה שלי היא קצת חריגה, משום שהתואר הראשון שלי הוא בביצוע בנגינה. ואני לשירה הגעתי רק בגיל מאוחר יחסית, זאת אומרת, שרתי כל הזמן מילדות, אבל באמת להתחיל ללמוד, להתחיל לפתח את הכל באופן באופן מקצועי ובאופן שבאמת מנותב לכיוון מקצועי, התחלתי רק בגיל 24, שזה נחשב יחסית לעולם הרחב גיל די מאוחר. ותמיד היה לי את הדיכוטומיה הזאת, מה אני יותר רוצה, מה אני מעדיף, האם לנגן, האם לשיר, האם גם וגם, ואז בשום שלב לא שמתי אף פעם את הביצים בסל אחד, ואף פעם גם לא נתתי פול גז על כיוון אחד, ועשיתי גם וגם וגם וגם, ואני מאוד מרוצה מהדרך הזאת, זו דרך שהתאימה לי ועדיין מתאימה לי, אבל יש כמובן מחיר. המחיר הוא שאף פעם באמת כזמר לא הגעתי לפסגה, או למקומות שזמחרים שואפים אליהם. אני לא, השאיפות שלי היו מאוד צנועות מההיבט הזה, מלכתחילה.
כן, עוד מעט נדבר על החלק של הנגינה, אבל אם נדבר על החלק
הכשרה,
של השירה, מה הכשרה?
בדיוק, אז עכשיו אני אתייחס, סליחה, אני אתייחס להכשרה. זמרים עוברים שיעורי פיתוח קול, אצל מורים לפיתוח קול, אז אני למדתי את זה באופן פרטי, וזמרים אחרים לומדים גם באופן פרטי, ואחר כך, או לפני כן, או תוך כדי, גם באקדמיה, שזה מסלול לימודים של 4 שנים, תואר ראשון, אחר כך ממשיכים לתואר שני, תעודת אומן. יש בארץ את המסלול של הסטודיו אופרה, שזה לוקח באודישנים זמרים נבחרים מבוגרי אקדמיות ומכשיר אותם להופעות באופרה הישראלית ובכלל, ובכל בית אופרה שמכבד את עצמו יש מסלול דומה של אומנים צעירים, של מנטליה כזה, של שמכשיר אנשים, נותן להם את השפשוף, את הפרקטיקה המקצועית, אחרי ההכשרה שלהם. עכשיו, וכל הזמן ממשיכים ללמוד, כל הזמן מתאמנים, כל הזמן ממשיכים לקחת שיעורים, שומעים, הולכים למאסטר קלאסים, הולכים מתייעצים במורים נוספים. חשוב מאוד שמישהו מקצועי בחוץ ישמע אותך, כי מה שאנחנו שומעים זה לא מה שהקהל שומע. אנחנו חשוב מאוד לקבל פידבק מגורם מקצועי.
את כל ההכשרה שלך באופן פרטי ולא דרך המוצאה האקדמיה.
נכון. מאחר וכבר היה לי תואר, ולא רציתי לעשות תואר נוסף.
אתה גם עוסק בהוראת קול, נכון?
נכון.
ויש לך שיטות מיוחדות לעשות את זה?
אני לא המצאתי שום דבר, אני רק עושה סינתזה של כל מיני מסלולים שלמדתי בהם. אז יש את טכניקת הבלקנטו, הטכניקה המקובלת באופרה, בפיתוח קול קלאסי, ואני מוסיף אליה טכניקות אלטרנטיביות. אני למדתי ותרגלתי 4 שנים טכניקת אלכסנדר, ואני משלב אלמנטים מטכניקת אלכסנדר גם בביצוע שלי, וכמובן בעבודה עם תלמידים. למדתי גילוי הקול, שזאת שיטה שמזוהה עם האנתרופוסופיה.
אולי תסביר את המושגים.
אוקיי. פיתחה את השיטה הזאת זמרת בשם ורבק סוורדהיים, זמרת שוודית בתחילת המאה ה-20, שהגיעה לשיטה הזאת לאחר שאיבדה את קולה, ובאמת בשיקום הקולי שהיא עברה, שהיא עשתה לעצמה בעצם, זה די דומה גם למה שאלכסנדר עשה, כי אלכסנדר היה שחקן שקספירי אוסטרלי, ומצא שהוא מצטרד כל הזמן, כל הופעות, עד כדי איבוד קול. ואז הוא הסתכל, התבונן מה קורה לו פיזית בתוך כדי משחק, והוא גילה שהוא עושה כל מיני פעולות ומחוות גופניות שמפריעות לו בעצם להפקה הקולית. וגם היא גילתה באופן דומה, מתוך התבוננות עצמית, מה בעצם הפריע לה ומה גרם לה לאובדן הקול, ו שיקמה את עצמה, ובעצם פיתחה סט שלם של תרגילים שלמדתי אותו, ואני מאוד ממליץ עליו. ואני משלב בין השיטות. בעיקרון, ואני כמובן חייב להגיד כאן, לתת קרדיט ותודה למורה שלי, לגילוי הקול שהציג בפניי את את השיטה הזאת, ובעצם סוג של הציל לי את הקריירה, וזה גיורא רפאלי, זכרו לברכה, שלח לעולמו לפני שנה, מקיבוץ הרדוף. בעיקרון התרגילים עצמם די דומים, יש אלמנטים משותפים לתרגילים של הפיתור קול קלאסי ושל גילוי הקול, אבל הגישה מאוד מאוד שונה, בעוד ש בפיתוח קול אתה מתעסק בחומר, שזה מאוד קשה בכלל לחשוב על מוזיקה, אבל כל זה דברים שאתה לא רואה אותם, זה דברים שהם לגמרי אבסטרקטיים, ואתה גם לא רואה את המכניזם, אתה יכול רק לדמיין אותו, אתה יכול לחשוב עליו, אתה יכול להמחיש אותו, אבל אתה לא רואה מה קורה לך באמת בתוך המתארים, אלא אם כן אתה עם לרינגוסקופ מסתכל, זה כל מיני תמונות זוועתיות של, יש סרטונים כאלה, זה נראה נורא. אז מאחר ואתה לא יכול לראות מה קורה בפנים, אז בכלל, ואנחנו עוסקים בכלל במוזיקה שהיא משהו מאוד רוחי ומאוד אבסטרקטי, הגישה הקונבנציונלית נקרא לה מתעסקת בחומר, היא אומרת, קצת מתייחס לזה כמו לספורט, כמו אל פיתוח גוף, כמו שאנחנו מפתחים את הגוף ומגדילים את מסת השריר, אז ככה אנחנו גם נעשה תרגילים שיפתחו לנו את הכל, בעוד שהגישה של גילוי הכל, שהיא מבחינתי אלטרנטיבית, אומרת בדיוק להפך, הכל מושלם כמו שהוא, אנחנו צריכים להסיר ממנו חסמים, להסיר חסמים גופניים, ושכמובן מתלבשים על עקבות נפשיות, כי כל חסם גופני שלנו יושב על איזשהו חסם או עקבה רגשי. ואנחנו רק צריכים להסיר את המעצורים האלה והמכשולים האלה על מנת לשחרר את הכל. לכן קוראים לזה שחרור הכל או גילוי הכל.
לפני שנמשיך נשמע את הקטע השני. הקטע השני הוא מתוך יצירה אחרת שלך, גם היא של עגנון מן הסתם, נקראת תהילה, ושמו המונולוג של הרבנית.
אוקיי.
מה זה אומר לך?
נשמע ואני אגיב אחר כך.
משומדת מי
חזרנו לתוכנית העמק הדיגיטלי עם אבירם פריידברג, והתהילה נשמע שונה קצת מהאדונית והאוכל. האדונית והאוכל נשמע יותר זורם, יותר הומוגני, כאן יש קפיצות.
וואו. הם דומים ושונים, משלימים אחד את השני. קודם כל אני רוצה לתת את הקרדיט למבצעים. בתפקיד הרבנית שמענו את זמרת האלט ליאת רוקברגר, ובפסנתר ניגן תבור גוכמן. הרבנית, אופן הכתיבה לדמות נובע מהאופי של הדמות, או איך אני רואה את האופי של הדמות, וכמה כמובן מהטקסט שהדמות דוברת או שרה. יש כאן סיפור ארוך, זה מונולוג מאוד ארוך, ואני בחרתי שלא להלחין את כולו, אלא להלחין באמת את המקומות שאני חשבתי שהם אפקטיביים. עכשיו, בכל הספציפי של ליאת ובכל האלט בכלל, באמת זמרות אלט או מצו סופרן, ניחנות ברגיסטר נמוך ובינוני מאוד עשיר ומלא, ובאמת אנחנו שומעים את את העניין הזה אצל בביצוע הזה ובכתיבה של התפקיד הזה. מצד שני יש גם את הקפיצות. הקפיצות הן קצת מראות את שערת הנפש שהיא נמצאת בה, את הדרמטיות, היא קצת דרמה קווין, היא קצת over the top. ואז הקפיצות הדרמטיות האלה, השינויים התכופים, היא מספרת טובה, היא מושכת אותו, מאלצת אותו להקשיב לסיפור שלה. הדמות, אני מתכוון. כן.
וזה גם עולה בתיאטרון הסטודיו?
זה היה גם. זה שתי האופרות, מכיוון שהן קצרות, תהילה היא 45 דקות, אדונית ואוכל 30 דקות, אז שתי נעלו בערב אחד.
ואחד הדברים המייחדים שבמקום תזמורת גדולה יש לך פסנתרן יחיד?
נכון, נכון. ויש אפשרות כמובן לתזמר. אז למשל, את האופרה הראשונה שלי, קטן, זאת שדיברנו עליה, שעלתה, נכתבה ב-2005 ועלתה ב-2007, תזמרתי לתזמורת מאוד גדולה של 85 נגנים.
כזה תזמור... אותה באופרה הישראלית?
מה? לא. עכשיו, זה תזמור שהוא מבחינת ביצוע, האפשרות הביצוע שלו היא כמעט לא ריאלית, מבחינת עלויות הפקה. אבל... ביצירות המאוחרות יותר, שביניהן גם אדונית ואוכל ותהילה, ההרכב המבצע הלך והצטמצם, וכמובן את קטן ביצענו בגרסת פסנתר, אבל יש את התזמור. את היצירות האלה לא תזמרתי עוד, הן כתובות כפי שהן בגרסת הפסנתר, וזה גם מאפשר להן אפשרויות ביצוע הרבה יותר רבות. מצד שני, אני כן רוצה לתזמר אותן, משום שיש משהו בצבעים ובדיוק של התזמור שנותן איזה נופך נוסף ורבדים נוספים. אז כן, אני אתזמר את זה, אבל להרכב קאמרי, להרכב מצומצם של נגנים, לא לתזמורת ענקית. כן.
כן. מעבר לנושא של האופרה, בואו נדבר קצת עליך. אני מבין שאמרת שהתואר שלך אקדמי בנגינה, קרן יער.
נכון, אבל ברשותך אני רק כן. אגיד משהו על הקבלה, על תגובות שאני מקבל מהקהל הרחב לגבי. כאן אנחנו ברדיו, בזנה, אנחנו קצת מאותגרים, משום שאנחנו לא רואים את הוויז'ואל, אנחנו לא רואים את התמונה, אנחנו לא חווים את זה, אז זה באמת מאתגר אותנו. אבל האופרה בכלל, ואני מניח שגם היצירות שלי בהקשר הזה נכללות, היא סוג של תופעה סינרגית, שבה מכלול הרכיבים, סך כל הרכיבים, האפקט שאנחנו מקבלים מהחיבור בין הרכיבים הוא אפקט מעצים וגדול מכל אחד מהם בנפרד ומהחיבור שלהם גם, אפקט סינרגי. וזו תגובה שאני מקבל מקהלים שונים, וקהל שהוא לאו דווקא קהל של חובבי מוזיקה קלאסית או חובבי אופרה, ולאו דווקא קהל שהוא חובב תיאטרון. זאת אומרת, חובב כן, אבל אני לא מדבר על אנשי מקצוע, אני מדבר באמת על תגובות מהקהל הרחב. אנשים באים ואומרים שזה באמת ריגש אותם, נגע בעמקי נשמתם, החיבור, הסינרגיה הזה בין המוזיקה והדרמה. שאולי קיים פחות בתיאטרון מוזיקלי או בכלל בהצגות תיאטרון, משום שהמוזיקה שם, הגם שהיא מאוד אפקטיבית, היא לא גולת הכותרת, היא לא במרכז היצירה, אלא משהו שמשרת את הדרמה. וכאן באמת הסימביוזה בין והסינתזה בין המוזיקה והדרמה הרבה יותר מודקות.
כן, יש גם מחזות זמר שבהם לא נאמרת מילה אחת על הבמה, הכל מושר.
נכון, נכון. לדוגמה, אם תאזין לכל האדונית והאוכל, האדונית והאוכל מושרת מהתחלה עד הסוף, אין שם מילה מדוברת, ובתהילה, בגלל שיש מונולוגים מאוד ארוכים, וכשאנחנו עוסקים במונולוג זה גם עניין פרקטי. קצב השירה הוא הרבה יותר איטי, העירייה הרבה יותר רחבה ואיטית מאשר כשהטקסט מדובר. אני לא רוצה שזאת תהיה אריה של חצי שעה. זה לא מתאים לקצב של היצירה, זה לא מתאים לממדים של היצירה, לעירייה של היצירה. ולכן יש גם קטעים מדוברים. ואני חושב שהמשחק הזה בין קטע מדובר לקטע מושר, בקונטקסט הספציפי הזה הוא תורם, הוא מעצים את הדרמה. כן.
עכשיו, אני מבין שאתה היום עובד על דוקטורט?
נכון.
באיזה תחום?
מוסיקולוגיה.
מה באופן ספציפי?
באופן ספציפי זה נושא מאוד ספציפי. אני חוקר את המוזיקה בתקופת בידרמייר. שזו תקופה שגם לגביה יש חילוקי דעות מבחינת החוקרים לגבי התיארוך שלה, לגבי המאפיינים שלה, אבל בגדול זה התקופה של הרסטורציה של המשטרים המלוכניים אחרי תבוסת נפוליון. זה מ-1814 עד 1848, שזה אביב העמים באירופה. זו תקופה שפוליטית וחברתית מאופיינת ב ריאקציה חזקה למה לחופש שקרה קודם, ומשטור חזק של אוכלוסייה באמצעות צנזורה מאוד חזקה, באמצעות משטרה חשאית, באמצעות זו תקופה מאוד שמרנית מבחינה פוליטית ומבחינה חברתית יחסית למה שנחווה קודם, שגורמת לאנשים די להסתגר במרחב הביתי. ביתי ומבצרי זה בא פחות או יותר מהתקופה הזאת, והמקבילה שלה קצת יותר מאוחרת הוויקטוריאנית באנגליה. וזה גרם להרבה עשייה מוזיקלית ביתית, שתמיד הייתה קיימת, תמיד הייתה קיימת מוזיקה קאמרית. מה שמיוחד זה שהמוזיקה הזאת נעלמה כמעט כליל מהתודעה של הקהל, בין אם זה התודעה של המוזיקאים, בין אם זו תודעה מוסיקולוגית, תודעת המוזיקאים המבצעים, וכמובן תודעת הציבור הרחב המאזין. אני טוען שהדבר נעשה בגלל תהליך של קנוניזציה, שבעצם קבע את הסטנדרטים ואמות המידה, על פיהם נקבעת רמת האיכות של המוזיקה הקלאסית, שהם סטנדרטים גבוהים. הרף של הסטנדרט הקלאסי שהתקבע באותן שנים, הוא רף גבוה, והוא התקבע שם בנטל על מנת להדיר את היצירות האלה, על מנת באמת שרק יצירות רק יצירות של מלחינים ומלחינים שעומדים בסטנדרט המסוים הזה יעברו הלאה. וזה נעשה כיוון שבעצם הבורגנות ימצא לעצמה את הגינונים ואת ההתנהלות של האצולה, החליף את האצולה, וחלק מהאפברינגינג האיכותי של הבורגנים היה גם חינוך מוזיקלי בין היתר, וזה בעצם, והוא נועד להיות אליטיסטי במהותו.
טוב, אבירם, מעבר ליצירות שאתה בוחר, אני תמיד בוחר איזושהי יצירה שהיא שיר עברי או שיר משוררים.
Okay.
הפעם, בהתחשב בנושא, בחרתי את הביצוע לפנטום של האופרה בשפה העברית.
אוקיי, okay, בביצוע?
אני חושב שזה דודו פישר.
אם זה דודו פישר, נדע לזהות.
טוב. חזרנו לתוכנית העמק הדיגיטלי עם אבירם פייברג, הישורת האחרונה של התוכנית, ומהקורות חיים ששלחת לי, אז ראיתי שמעבר ללימודי מוזיקה, למדת לימודים אקדמיים ברוקחות גרמנית, תקשורת, חינוך ובלשנות.
נכון.
אז יש לך הכוונה ללמוד עוד דברים?
לא באופן אקדמי.
כן. מדוע למדת כל כך הרבה דברים שלא בעצם לא סיימת תארים?
תקופה של חיפושים, סיימתי שירות צבאי, במהלך שירותי הצבאי לא עסקתי בנגינה, ואני, האמת שאני ממש מודה על כך, כי לו הייתי עוסק בנגינה, אין גרוע מאומנות מגויסת בעיניי, ולו הייתי עוסק במוזיקה במהלך שירותי הצבאי.
להקות צבאיות זו אומנות מגויסת?
לגמרי. אבל זה אומנות בכפייה, כולם לשמוח בכוח. זה לא הולך. אני לא יכול כולם לשמוח בכוח. לא אני ולא האומנות שלי, אז אני מאוד שמח. זה הותיר בי את הרעב, באמת את הרצון להמשיך ולגעת בתחום הזה. זהו, אבל מאחר והיו מאחורי 3 שנים שכמעט, בחלקן הייתי יותר קשור, בחלקן כן הצלחתי למצוא אפשרות לשמר את הקיים מבחינת יכולות ביצוע, ובחלקן לא. ואז בעצם אני מסיים את השירות והכל פתוח, ואני אומר, מה אני עושה עכשיו? ואמרתי, אני רוצה ללמוד בגרמניה, נסעתי ללמוד, חזרתי לאימונים יומיומיים, אינטנסיביים, בנגינה. נסעתי ערב מלחמת המפרץ הראשונה, אני השתחררתי ב-1990, בינואר 1991, ערב מלחמת המפרץ, כולם אומרים לי, לא, תישאר, ואמרתי, הדבר האחרון שאני צריך עכשיו זה צו 8. נסעתי במטוס האחרון, באמת, 13 בינואר נסעתי, 15 בינואר כבר היו פטילים. ונסעתי לגרמניה, וקיבלו אותי מאוד מאוד יפה, ו... התנהגו אליי כמו אל פליט, כמו אל איזה ניצול, וכולם רצו להערך אותי ועזרו לי בדיור ובעבודות בתחום המוזיקה, בהופעות ובאוכל, וממש חיבקו, ולי היה מאוד מאוד קשה לבד וכאלה דברים, ואני חזרתי, לא יכולתי להיות שם, חזרתי. ואז אמרתי, אוקיי, אז אולי לא מוזיקה, אולי משהו אחר, והתקבלתי ללימודי רוקחות, אחר כך, שזו הייתה השנה הנוראה בחיי, זו באמת הייתה נקודת השפל הכי גדולה בחיי, שזו באמת היה נקודת הלחזור, זה היה מצב שאני שאלתי את עצמי, זהו, כאילו, ובאמת, ואז החלטתי בצעד מאוד... צד מאוד חד לחתוך מהתחום האקדמי, לחתוך מהרוקחות, להפסיק את הכל, לחזור למוזיקה. חזרתי אחרי חודשיים, עשיתי אודישן לתזמור צימפונית רעננה, שאז נפתחה שנה קודם, התקבלתי לשמחתי, ניגנתי שם 2 שנים, כשבמהלך השנה הראשונה עוד המשכתי, למדתי תקשורת ובלשנות באוניברסיטה העברית בירושלים במקביל, ואחר מאוחר יותר לוחות הזמנים, האילוצים של לוחות הזמנים המתנגשים מנעו ממני להמשיך את הלימודים, נאלצתי לבצע בחירה מה אני רוצה, בחרתי במוזיקה, לאחר מכן נסעתי ללימודים אקדמיים בניו אינגלנד קונסרבטורי בבוסטון, שם למדתי 4 שנים. חזרתי כפרילנס, ואז אחרי 3 שנים כנגן וזמר פרילנס, התקבלתי לתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, שם ניגנתי עונה, ומשם עברתי לסימפונית חיפה, שם עבדתי 14 עונות. כן, ובמקביל עשיתי תואר שני במוסיקולוגיה בבר אילן, ועכשיו אני לומד לקראת הדוקטורט. ולאחר שסיימתי את עבודתי בתזמורת, פניתי ללימודי תעודת הוראה, שמהם למדתי רק, לא סיימתי אותם, למדתי 1 שנה, וההתנסות המעשית
גרמה לי להבין שהתחום הזה הוא לא בשבילי. כן.
ומתי עברת לגליל?
עברנו את הבית, קנה בן זוגי, ב-2005. והמעבר הסופי שלנו היה ב-2007. זאת אומרת, בין 2005 ל-2007, הבית בילניה שימש לנו כבית קיט, ואז היינו בו סופי שבוע, שפכו לסופי שבוע ארוכים, שפכו לחצאי שבוע.
ולא קשה לך להתנייד לכל המקומות שאתה נמצא מהמרחק?
אז או היום?
היום.
היום אני משתדל באמת כמה שפחות. כמה שפחות, וגם ילדים, משפחה, בית, זה דבר שהוא יותר מקרקע, ו... כשעיקר התעסוקה שלי הוא עבודת הדוקטורט והלימודים האקדמיים, וכשאני מקבל מלגת הצטיינות, ושבאמת אני מקבל מלגת קיום חודשית מהאוניברסיטה, מאוניברסיטת חיפה, אז באמת אין לי סיבה לחטט רגליים לכל מיני מקומות אחרים.
אבירם, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, ושאלה מעניינת, אנחנו נמצאים היום במצב של הדמוקרטיזציה באומנות, כל אחד יכול לכתוב שירים בפייסבוק, כל אחד יכול לצייר, האם גם כל אחד יכול לשיר, או שיש איזה חומר גלם שאם הטבע לא נתן לך אותו, אין סיכוי?
זה קצת מתקשר לשאלה הקודמת שלנו, שדיברנו עם, על הסינגר-סונגרייטר. אני חושב מי אני או מי כל אחד שיחליט בשביל מישהו אחר?
כל אחד שרוצה ללמוד אצלך פיתוח קול, אתה מוכן ללמד?
ללמוד בטח, כן. ללמוד בוודאי, אבל אני מדבר מבחינת הגדרה. גם אני, ברגע שהגדרתי את עצמי כזמר, אני זמר, אתה יודע, יש יותר טובים, יש פחות טובים, אבל זה בכלל לא קשור. העניין הוא הגדרה עצמית של כל אחד.
לא בא אליך מישהו ללמוד פיתוח קול, אתה שומע אותו ואומר חבל על הזמן?
לא. ממש, ממש לא. ולהפך, ככל שנקודת ההתחלה נמוכה יותר, יש לאן לשאוף, יש לאן להגיע.
כן.
יש יותר מה לעשות.
טוב, לסיום בחרת את סצנת הסיום של תהילה, יצירה כן. שכבר שמענו, אולי תגיד כן. משהו על זה?
טוב, אין אנחנו מעיד על יסתו, אבל זה קטע שבאמת... כל פעם שאני שומע אותו, עושה לי צמרמורות. לא בגלל שאני כתבתי, זה פשוט זה קצת מוזר. בביצוע ילד כהן, סשה גודין ותבור גוחמן.
ועם סצנת הסיום של תהילה נסיים את התוכנית, אז תודה אבירם שהגעת לכאן.
תודה רבה לכם על האירוח והרעיון. תודה.